מה היגיון פגישתנו היום?
היגיון פגישתנו הוא כזה, אני חורש את הארץ אחרי אנשים שלמדו, פגשו את מניטו, כדי להכיר את דמותו. אנחנו, יש לנו בעיקר את השיעורים שלו, את המאמרים שנכתבו בעקבות השיעורים שלו, מאמרים שהוא כתב, וקצת להכיר אותו בתור אישיות, וגם איך הייתה החוויה, איתי אותי שהתמנינת, איך הייתה החוויה להיות לידו. זאת אומרת, איך הייתה החוויה להיות תלמיד שלו, או ללמוד לצידו. זה דבר שמעניין אותי אישית, ואני רציתי לשאול אותך על ספציפית על ההקלטה הזאת.
שאיזה הקלטה שאתה שלחת לי?
שלחתי לך שאתה השתתפת בה. קצת שתספר עליה, כי היא מאוד מיוחדת והרקע הוא מאוד מעניין, ואחרי זה גם אם נוכל לדבר על התוכן עצמו, שהוא גם פרספקטיבה של היום, איך אתה רואה אותי.
אז ככה, ראשית כל היה מדובר בשלושה אנשים שרצו, היו יחד ברעיון של לפתוח בית מדרש או משהו כזה חדש, שתהיה בו איזו התחדשות. וזה היה הרב ברקוביץ', דוב ברקוביץ' ומנחם לבני.
אוקיי, אז זה להקים בית מדרש שייתן תנועה של חידוש ב...
כן, עכשיו צריך להבין שאני נפגשתי איתו כמה פעמים גם לפני זה, לפני הפגישות האלה. ראשית כל רחל הדס קישרה בינינו. אני התארחתי אצלו ב... לא זוכר אם זה היה במעיינות או במוסד יאיר, אני לא זוכר, זה היה מהדברים המוקדמים האלה. והלכו אותי בשביל לדבר שבת שלמה על, על מוזיקה חסידית. אז אני לימדתי מוזיקה חסידית, והוא ישב במשך כל השבת הזאת ולא אמר מילה אחת. הוא רק שמע. בן אדם שיש לו המון מה להגיד. ובכל זאת הוא, הוא כאילו נתן לי מקום לדבר את כל הדיבורים שלי. והיה מאוד מאוד, איך להגיד, מאוד מאוד מעריך את זה מצידו. את האירוח הזה ואת הענווה הזאת שישב ולא אמר מילה. אחר כך אני פגשתי אותו איזה פעם, פעמיים באיזה פורומים שישבנו יחד באיזה פאנל, ואני התפלאתי על מה שהוא אמר, ואני זוכר שהיינו באיזה פאנל ביחד, כאילו, אתה יודע, פאנל זה אנשים שיושבים אחד על יד השני, כאילו שהם שייכים לאותו העולם, או שאף אחד זה לא מעניין. העיקר שזה מגרה את הקהל, שיש המון דעות. אז פתאום אני שמעתי אותו אומר דברים כמו, התורה זה לא דת, או הדת זה לא תורה. אני הייתי מאוד מאוד נדהם מזה. ואז הוא אומר משהו כמו, חרדים הם ארמים. אמרתי, מה זה? מה זה? אתה לא מבין, אתה מבין שום דבר. ובעניין של הדת זה לא תורה, אז אני חשבתי איך, מה, איך, איך, איך התקרה לא מתמוטטת לו על הראש להגיד דבר כזה.
למה, זה החידוש מבחינתך?
בטח. ובסדר, איכשהו אני הגעתי אליו לדבר איתו בארבע עיניים, ואז היה לי התרשמות גדולה מהאישיות שלו, כי זה היה בן אדם המזרחי הראשון שאני פגשתי, שיש לו איזה משנה סדורה. לא הבנתי אותה עד הסוף, אבל הבנתי שהוא לא תלוי במה שמלמדים אצל האשכנזים בכלל. שיש לו איזה מין עמדה מאוד מכובדת ושורשית ועמוקה מהצד המזרחי. הבנתי שיש לו גם מה זה משנה מאוד מאוד מדויקת, מה זה בבלים ומה זה צפון אפריקאים, מה זה ספרדים, ואיך כל אחד מהם הגיע למקום שהגיע, באיזה חורבן של איזה בית. אני הבנתי שאני לא מבין שום דבר, אבל שיש דברים בגו וצריך ללמוד אותם. וזה מאוד מצא חן בעיניי, מכאן ואילך הייתי מפנה כל מישהו שהוא... איך להגיד, ספרדי משתכנז, הייתי מפנה אותו למניטו שיפסיק להשתכנז, ושיבין שיש לו מסורת שהוא יכול להיות לא יודע אם גאה, בכל אופן להסתמך עליה ולהשתרש בה, והוא לא צריך להתחפש לאשכנזים.
אשכנזים לא הפנית אליו?
מה?
אשכנזים לא הפנית אליו?
זה אני לא זוכר. זה אני לא זוכר. אני זוכר שזה היה לי חשוב בעיקר ביחס למזרחים, שלא היה להם מושג שיש להם איזה מסורת שכדאי לשמור עליה. אז אלה היו הפגישות שבזכותם אני כבר הרגשתי את עצמי קצת קרוב אליו, ואז כשהיה צריך לחשוב קצת על איך בונים בית מדרש, אז הבאתי את שני המועמדים אליו, ואז אלה היו הפגישות האלה. אז כאן אני מוכרח להגיד לך שעכשיו אני שמעתי את זה כעבור 30 שנה, עוד כמה פעמים, ואני משוכנע שאז לא הבנתי עדיין כלום. זאת אומרת, הוא אמר כמה דברים, למרות שאני עשיתי הכנה לכל אחת מהפגישות האלה, למדתי את הבבא קמא כמו שצריך, כשעל זה אנחנו דיברנו, ולא הבנתי עד הסוף את העולם שלו. לא היה לי מושג שזה חלק ממשנה הרבה יותר רחבה, כי זה היה בזה כל מיני ברקים להברקות והצנוצצויות שכל אחד מהם הייתה מעניינת, אבל לא ראיתי את המכלול.
זה היה נראה לך כאילו משהו, פעם אמרת לי שזה נראה לך משהו כזה פשוט, שהיה לו חיוך כזה, שזה נראה לך כזה חביב.
יכול להיות, יכול להיות. הכל הוא אמר בצורה כזאת חביבה, חצי הומוריסטית, כל דבר. אבל
מה כוונה משנה רחבה, זאת אומרת?
מה שמנסים עכשיו להתחיל לאסוף ולעשות מזה איזושהי תמונה כללית. אז היה שם כל מיני נקודות מעניינות שלא הצטרפו לי לשום דבר. זה מעניין שאנחנו באנו שלושתנו משלושה עולמות שונים, וחשבנו איך עושים ביחד איזה משהו שיש בו התחדשות, והוא זה היה בעיניו כנראה מספיק חשוב, הפורום הזה, שהוא יציע לנו את המשנה שלו בתור פלטפורמה, בתור בסיס להתחדשות הזאת. אבל זה לא פעל. אולי בגלל המתחים הפנימיים שהיו בינינו, ואולי בגלל שהמשנה שלו לא הייתה לנו ברורה עד הסוף. ועכשיו ששמעתי את זה, אז התחלתי קצת להבין טיפה יותר, וזה לא פשוט. אני חושב שהוא, למרות שהוא מציג את עצמו בתור מקבל בסך הכל מכל הדורות של האבות שלו, יש בו יסוד מאוד 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 מקורי. שזה כאילו גילויים שלו, של רוח הקודש האישית שלו.
גילויים?
גילויים שלו, כן.
למה אתה מתכוון רוח הקודש כמו, מה כמו רמח"ל?
הברקות, זה באות לו כל מיני התנוצצויות והברקות. אני לא חושב שבאיזה משהו מקום מפורש הוא קיבל את זה מאבותיו.
מעניין.
הוא חושב, הוא מציג את עצמו כאילו שהוא רק קורא את התנ"ך, רק קורא את מה שכתוב שם ומקפיד לקרוא את המילים, ואחר כך הוא רק קורא את חז"ל, ולא עושה שום דבר, הוא רק קורא את חז"ל, אחר כך הוא רק קורא את הגמרא ומה שיש שם. סך הכל אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שיש לו איזשהו מין ברקע, איזה מין מגדלור כזה, זרקור כזה אישי שלו, שמאיר את כל הדברים האלה באיזה אור שהוא, זה באיזשהו מקום הכל מתחבר. הכל מתחבר לאיזושהי אחדות. ואתם עכשיו, התלמידים שלו, מנסים לאחד את כל הנקודות האלה.
והזרקור הזה, מה הוא? מאיפה הוא מגיע? מה זה הדבר הזה?
אני לא יודע מאיפה הוא מגיע. אני מניח שלכל בן אדם יש את התפקיד שלו בעולם. זה גם מאוד מה שהוא אומר. לכל בן אדם יש לו את המלאכה שלו בעולם הזה, שמלאכת התיקון. והנפש הגבוהה הזאת מזריקה כל מיני ניצוצות יש נשמה גבוהה ויש נפש נמוכה. אז הנשמה הגבוהה מזריקה כל מיני ניצוצות לנפש הנמוכה הזאת. אצלו זה מתבטא בכל מיני הברקות וניצוצות לפי דעתי מאוד מקוריים.
אם אתה יכול לחזור אחורה, 30 שנה אחורה, ולחוות שוב את הכיסא שהיית בו, מה היה שם במפגש?
תראה, אני אומר לך שאני הייתי מאוד מאוד, לא הבנתי כמעט שום דבר, כי אני עצמי באתי עם איזשהו רקונסטרוקציה, כלומר שחזור של מה זה יהדות, מתוך העמדה שלי, שהיא עמדה לגמרי הפוכה מהעמדה של מניטו. אני לא, אין לי הורים רבנים ולא נכדים. אני לא יודע אם אבי, אבות, אבותיי, היה שם איזה רב, כנראה שכן היה. אבל סך הכל אני באתי מהחילוניות הגמורה. והדברים שנפגשתי איתם לפני מניטו, זה היה ראשית כל הספרים של הרב קוק, שקראתי אותם הרבה, ואז נפגשתי עם הרב גינצבורג, שהוא החסידות, וזה שני דברים לגמרי הפוכים, ולא מודים אחד בשני, ובדרך כלל גם לא מכירים אחד את השני, והייתי צריך בעצמי לעשות את הסינתזה שלהם. אז עשיתי סינתזה של כל החינוך החילוני שלי, הראש החילוני, עם ההשפעות של הרב קוק ועם ההשפעות של הרב גינצבורג, לעשות איזה מין אחדות אחת, וזה לא היה לי כל כך קל. באתי עם הסינתזה הזאת למניטו. כן? עכשיו, היה שם דוב ברקוביץ', אבא שלו היה אליעזר ברקוביץ', זאת אומרת, רב, והוא כבר בא עם ההשכלה התורנית די מדויקת, והיה מנחם לבני, שהוא בא גם כן מאיזה מדרש, הוא למד תורה ומשהו יותר מתנגדי כזה. וזה שלושה עולמות.
שלושה
עולמות שונים ולא דומים ולא, וקשה להם לקלוט את העולם של מניטו. אני הייתי כאיש נדהם, אני לא זוכר, לא הבנתי מה הוא אומר. זה התחיל מהדברים של המהפכה העברית, מה זה להיות עברי, מה זה להיות ישראלי, זה עוד איכשהו הייתי מסוגל לקלוט. אחר כך היה איזשהו העניין שהתחלנו ללמוד את בבא קבא, כמה שהוא אמר כל מיני דברים שעד היום זה קשה לי. הבדל בין אבות שיש להם תולדות ואבות שתולדותם כיוצא בהם. מה זה כיוצא בהם בכלל? מה זה לצאת? ואבות שתולדותם לאו כיוצא בהם, זה העולם של הטומאה. הראשון זה שבת, השני זה טומאה. הטומאה היא בכלל היא בטבע, היא לא מעשה ידי אדם, היא משהו אובייקטיבי בטבע. זה הכל היה לי קשה, ואני לא בטוח עד היום שאני מסכים עם זה. כי אני יודע, למשל, מההשכלה החילונית שלי, שבכל העמים הפרימיטיביים הם התייחסו לטומאה בתור משהו שנמצא בטבע. זה מין נוזל כזה, כאילו, זה מין משהו כזה שאתה יכול לנגוע, להזרים אותו, להעביר אותו, זה משהו כזה. עכשיו, אני לא היה לי חשק בכלל לחשוב שזה גם ביהדות. כל העניין של התומעה והתורה בתור משהו שהוא בטבע של הדברים, אז אני פשוט נלחמתי בזה בשיחה הזאת. ואני נדמה לי שהרב ברקוביץ' גם כן, וגם מנחם לבני, לא רצו לקבל את זה. אז זה היה מבחינה זאת נוח לי שהיה משהו כתוב שאתה הפנית, כן, משהו כתוב שבו הוא לא צריך להתווכח עם אף אחד, הוא אומר את שלו, ואז הרבה יותר בקיצור. ואז אתה קורא את זה כתוב, ואיך תתמודד עם זה, אבל לא... השיחה הזאת, כמו שקראתי אותה עכשיו, היא יותר מדי לא ברורה. זאת אומרת, כל אחד אומר איזשהו רבע משפט, לא מצליח לגמור אותו. גם לא נותנים לו לדבר, וגם הוא לא, הוא, וגם האחרים שיש להם כאילו התנגדויות לא אומרים באופן ברור שום דבר. את השומע העכשווי זה כנראה די מתסכל.
כן, יש שם הרבה אנרגיות שזה ככה הולך להתנהג. זהו, לכן אחת הסיבות שאם תוכל באמת אולי להשלים מה, איך שאתה רואה את הדברים, כדי שאנחנו שומעים היום נוכל להרכיב עוד כמה חתיכות בפאזל. זה, אבל לפני שאני נוגע לעניין של התוכן, איפה השיחה הזאת התקיימה?
אצלו בבית.
אצלו בבית, בירושלים, ברמת אשכול.
לא זוכר.
לא, אבל בירושלים?
אני זוכר שזה היה אצלו בבית בירושלים.
הבנתי. ואתם שלושתכם הייתם שם? כמה מפגשים מדובר?
אני לא זוכר. אתה לא זוכר. כאן יש שלושה מפגשים, אז כנראה שהיו שלושה.
שלושה, אוקיי. אז מה, איך זה השפיע עליך? מה קרה אחרי שהייתה השיחה הזאת? איך זה השפיע עליך? זה השפיע בכלל, שזה היה סתם עוד איזה בדל ברצף של חיים.
זה היה בדל ברצף. אנחנו תכננו לבנות איזה בית מדרש, וזה היה פגישה די חשובה. אבל יחד עם זה, היות ובית המדרש עצמו לא צלח, לכן גם לא היה שאלה איך מנהלים אותו.
לא, אני לא מדבר על הבית מדרש. אתה בתור פרסר אדם.
לא, אז אלו, לא, לאו דווקא הפגישות האלה. אני בתור בן אדם, הפגישה עם הניתוח הייתה לי חשובה מאוד. הפגישות בכלל, העובדה שנפגשתי איתו, שהיא לא התחילה, היא בכלל לא התחילה במפגשים האלה, היא התחילה בפריז. שאני הייתי, הגעתי פעם לפריז בשביל להתעסק עם איזה כתיבת מוזיקה לאיזה מחזה, אז חטפה אותנו רחל הדס מהתחנת, מה זה היה שם? לא יודע אם זה היה כנראה שדה תעופה או משהו כזה, וישר הביא אותנו להרצאה של מניטו. היא טוענת שהיא אז לא שמעה צרפתית אפילו מספיק טוב. ואני זוכר שאני ישבתי, לא היה מקום בקהל להכניס אפילו סיכה. זה היה כל כך צפוף. אז לא היה לי מקום. אז אני ישבתי על המזוודות שהגענו, על המזוודות, על הבמה. ואז הוא עבר דרכי עם איזה 8-9 ספרים תחת בית השכי, והתיישב על ה... ועמד על עונן, עמד, הוא התיישב על יד השולחן, וכל הקהל כולו קם על רגליו כאילו חשמלו אותו. אז הוא עשה להם סימן לשבת. זאת אומרת, הרגישו את הקריזמה, או את הכבוד, באוויר, זה היה ניתן לחוש אותו. ואז הוא אמר להם לשבת, ואז הוא התחיל לדבר על הנושא שהשלום, האם הוא ייתכן, האם ייתכן שלום בעולם. והוא חרז מספר לספר וממקור למקור, וכל הספרים נפתחו לו בדיוק במקום שצריך, והוא גמר, להפתעתי אני הבנתי מה שהוא אמר, זה היה בצרפתית, אני קצת למדתי לפני זה צרפתית, ואני הבנתי מה שהוא אמר, והוא גמר, עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת שאפשר, או משהו כזה, שיתכן שלום בעולם, ואז הוא קם, וכולם קמו, והוא יצא. אז אני התרשמתי באופן עמוק מהכבוד הזה, מהכריזמה הזאת, מהדבר הזה ששפע ממנו אל כולם, מכל הצדדים. אחר כך, כעבור כמה שנים שאני לא זוכר כמה, הוא התגלגל לארץ, הוא התחיל ללמד במעיינות. ושם הוא לימד כל מיני... תיירות יהודיות שהסוכנות חשבה שכדאי שהם יעלו לארץ, אז תפסו אותו בשביל שהוא ייתן להם כל מיני הרצאות למשוך אותם לארץ. וזה היה כאילו, אתה מבין, זה לא אותו הקהל, שם זה היה בפני סטודנטים בני 20 פלוס באוניברסיטה, במרכז רשי של, של הסטודנטים היהודים, וכאן זה היה כל מיני, נו, כן, אנשים שבוודאי בוודאי לא הבינו מה שהוא אמר, ועל זה אני קראתי את הפסוק, ארץ אוכלת יושביה. מהרגע שהוא הגיע לכאן, אף אחד לא ידע עליו, אף אחד לא שמע עליו. אני מניח שהתלמידים שלו הכירו אותו גם כאן. אלה שעלו מצרפת, האקדמאים, הכירו אותו גם כאן. מעניין שאני, יש לי להוסיף דבר קוריוזי, שאני באתי שם לכתוב מוזיקה למחזה של אחת בשם ליליאן אטלם, שהייתה ליליאן אטלם.
קשורה להנרי אטלם?
היא הייתה אשתו של הנרי אטלם. ואני לא ידעתי שהיא הייתה תלמידה מאוד מאוד קרובה של מניטו. לא ידעתי את זה. באתי לכתוב לה, היא הייתה מחזאית, ובאתי לכתוב שם מוזיקה. ולא ידעתי שמניטו היה קשור גם בדרך הזאת. טוב, אז כשהוא עלה לארץ, אז הוא נעלם. הוא לימד קצת במעיינות, ביד יאיר אחר כך, ומעניין שמנקודת מבטי זה היה מעניין, אבל זה היה גם כן יהדות. לא הבנתי את הייחוד של זה. בעיניי היה יהדות מה שלמדתי מהרב קוק, ואחר כך מה שלמדתי מהרב גינסבורג, ואחר כך מה שלמדתי ממניטו, זה היה בשבילי הכל אותו הדבר. לא הבנתי שיש ממש, נגיד, לא אגיד סכסוכים, אבל היא הבנות קשות עם כל הכיוון של הרב קוק, עם ההערכה של מה זה מדינת ישראל, ובין הכיוון החסידי, ושהם למעשה לא לומדים אחד את השני ולא מודים אחד בשני.
זה מורכב, כן.
מה?
מורכב, כן. יש גם קטעים חופפים.
יש. אבל אני רק אומר שאני הייתי אז בפגישות, בפעמים הראשונות ששמעתי שיעורים שלו במעיינות, עוד הייתי רחוק מלהבין את הפערים הפנימיים. להפך, דווקא אצל חוזר בתשובה, זה הכל מסתדר יפה מאוד. אין לו בכלל בעיות.
למה?
אלה ואלה דברי אלוקים חיים וגמרנו. הכל זה יהדות, הכל זה תורה.
אז באותה תקופה, זה לא שינה משהו בתפיסה שלך, המפגשים האלו?
לא, זה הוסיף, עוד איזשהו ממד.
ועכשיו?
מתי שהתחלתי לתפוס את השיעור קומה המיוחד שלו, זה היה באותם הפאנלים שישבנו יחד, והוא התחיל פתאום להגיד דברים שלא האמנתי שלא מגרשים אותו מהבמה. ואחר כך גם במפגשים הפנים אל פנים איתו, אז הבנתי שיש כאן איזה משהו מאוד מאוד גזעי, כמו שאומרים, משהו מיוחד במינו. עכשיו חלקים, עכשיו אתה שואל איך זה משפיע עליי עכשיו, איך זה השפיע עליי בכלל. אז חלקים מהתורה שלו הפכו לחלק ממני. זאת אומרת, העניין הזה של אברהם העברי, או הזהות העברית בתור המקור, זה באמת, אני כל כך מרגיש את זה, שזה נכון, שזה באמת הפך לחלק ממני, אבל קשה לי לשווק את זה הלאה. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים, הם הולכים עם המושג יהודי וגמרנו. זה בשבילם היהדות והיהודי, וככה כל חב"ד, ובייחוד הרב גינסבורג, היהודי ואברהם אבינו היהודי הראשון. ואני ניסיתי להגיד לו שאברהם אבינו לא היה יהודי, כי לא היה אז שבט יהודה בכלל. אברהם אבינו היה עברי.
כתוב גם עברי.
אברהם העברי, כן.
כתוב במקרא, אברהם.
זאת אומרת, כן, אני אומר יהודי, כי זה מה שכולם אומרים. הוא לא רצה להיכנס יותר מדי, כי אם היה נכנס יותר מדי, זה קצת מעמיד בשיטה, בסימן שאלה, את כל, את כל הכיוון של חב"ד, שזה כל כך יהודי, זה כל כך יהודי ספציפי, כן?
כן.
אם כי הוא ודאי אמר, והוא אומר שיש בכל גדולי ישראל איזה משהו עברי, משהו מקורי, ישראלי, וגם ברבי מלובביץ'. אבל החסידים שלו הם לא שם. על כל פנים אני אומר לך שוב שחלקים ממה שהוא אומר הם מאוד מאוד הפכו לחלק ממני. כמו, ומבחינה זאת הוא נמצא בהתאמה ובקונסוננס, זאת אומרת, בראש אחד עם, עם, עם הרב קוק. למשל, יוסף ויהודה, כן, התאמה בין יוסף ויהודה, מה זה יוסף ומה זה יהודה, ושהאידאל זה איכשהו שהם התחברו, אז כל זה מסתדר יפה מאוד, בזמן שחב"ד, נמצא בעמדה אחרת לגבי מה זה יוסף ומה זה יהודה.
אם אתה עושה חורז את שלושתם ביחד, יוצא ששלושתם ביסודם בקבלה. זאת אומרת, חב"ד, הרב קוק וגם מניטו.
כן.
איפה הקבלה של מניטו פגשה אותך בתוך מכלול הקבלי הזה?
אני נטיתי להתייחס אליו בתור בן אדם שרק נוגע במושגי קבלה, שהוא לא ממש יושב בתוך הקבלה עד הסוף. ככה חשבתי. זאת אומרת, אולי זה פשוט לא נכון, אולי הוא לא יכול להגיד בציבור את כל מה שהוא יודע. לא יכול, כי זה לא, זה אנשים צריכים איזה מהפך פנימי בשביל לעבור למושגים כאלה. אגב, בהקלטה הזאת פתאום שמעתי מה שלא הבנתי ולא ידעתי, שהוא שייך למשפחה של רבי יוסף אבן טובול.
כן.
שהוא היה בר פלוגתא של חיים ויטל, ואני ניסיתי לראות אם באמת המחלוקת ביניהם הייתה מה שהוא אומר שם ביחס לזוהר, אם הזוהר כבר מכיל את הצמצום או לא, אני חושב שזה היה, יש מחלוקת הרבה יותר מפורסמת, וזה בינו לבין אותם התלמידים, בין הרב רחוק, כן? רבי חיים ויטל לבין התלמידים, שכמו עמק המלך זה נקרא, שדיברו על, על שלבים שקדמו לצמצום. ושם יש מחלוקת גדולה, אם מותר לספר את זה, אם הוא בכלל אמר את זה, אם הוא לא אמר את זה, שם הייתה מחלוקת גדולה מאוד. החסידים כן לקחו את, ה, את העניין הזה של ההכנות לצמצום. עלה ברצונו הפשוט, כן, לברוא אדם, מה זה ברצונו, עלה ברצונו, מה זה רצונו ואיפה זה. אז הם נכנסו לאותם תלמידי האריזל שכן מדברים על שלבים עולם המלבוש. יש כל מיני דברים שקדמו לצמצום הראשון. ומעניין אותי רבי יוסף אבן טובול איפה הוא נמצא בפרשה הזאת, רק אין מי שיגיד לי, אני לא יודע. אולי הרב יוסף אביבי יכול לתחום פה משהו.
בסוגריים, מושג הצמצום אצל מנית הוא גם מאוד מיוחד. אני לא רוצה להגיד דברים כאילו עדיין לא עברתי על זה לעומק, אבל הוא מדבר על שני צמצומים.
איזה? גם
יש לי דברים על שערי אורה, שזה רבי יוסף ג'יקיטיליה, ושם הוא נתן, נראה לי שזה כאן, ושם הוא נתן מין הקדמות, מבוא לקבלה, לא ממש את הקבלה עצמה אלא מבוא.
אתה יכול על המקום להעביר לי את זה?
כן, כן, אני רק אמצא את זה. רגע, אקריא לך מה הוא אומר שם. אוקיי, אז הוא אומר ככה, הוא מסביר את המושג הבריאה יש מאין. אז הוא אומר שזה סותר את ההיגיון, כי אי אפשר יש מאין. ואז הוא אומר, כדי להבין את התופעה, קודם כל בריאה עין יש, שזה הצמצום, אז נוצר החלל, ובתוך החלל בריאה יש בעין. בסדר?
בסדר.
בסוף זה יש מעין, אבל זה כאילו תהליך. הוא אומר, זה המקום של הצמצום השני, שזה הקטנה. אומרת, כשהקו חוזר בתוך החלל, הוא לא חוזר בתוקף שהיה לו לפני הצמצום, כי אם היה חוזר בכל תוקפו, היה מחרב את החלל. לכן הוא חוזר דרך צמצום שני, דרך קו, שהוא הקטנה שלו.
הוא הגבלה, הוא לא הקטנה. הקו, האינסופיות של האור נשארת אותו הדבר, אבל זה רק קו, מפני שהוא כבר מוגבל. זה כבר לא אינסוף, ההבדל בין אינסוף לבין קו. אני רוצה לראות לך משהו בהזדמנות הזאת. כתב יד של הרבי חיים ויטל בכבודו ובעצמו. ככה הוא מצייר את הקו. זה דווקא נחמד, כי הקו הזה הוא לא קו, אלא הוא רחב. הוא מכיל בתוכו את כל העולמות. הוא מצייר לכאן כאן את העיגולים, ובתוכם את היושר, את הקו. אף פעם לא חשבתי שהקו הוא כזה רחב, וזה ממש עושה לי נחת. שאפשר בתוך זה...
נכון עולמות. מאוד מעניין. טוב, זה מעניין איך התפיסה הקבלית שלו תפגוש אותך היום, זה גם מעניין אותי.
זה לא צמצום שני. אתה קורא לקו צמצום שני?
לא, צמצום אחד שיצר את החלל.
נכון.
ואחרי זה, אני רוצה להיות מדויק כשאני אקרא אותו, אז... בריאה, אוקיי, נוצר החלל, ואז אחרי זה הצמצום השני, שזה הקטנה. כשהקו חוזר בתוך החלל,
כן, בסדר, אפשר לקרוא לזה צמצום שני.
אז יכול להיות שזה עניין, אני לא...
אצל הרב אשלג יש צמצום ב', זה דבר אחר לגמרי, זה לא שם. צמצום ב' זה להעלות את כל האורות עד החזה, ופה יש מה שנקרא השרעפת אצלנו, זה נקרא אצלו הצמצום ב' שפינה את כל האזור שמפה ומטה, שפה יהיו כל העולמות. כל העולמות מתחילות מהפופיק של אדם קדמון, וזה מה שאנחנו קוראים עולמות, כן? אבל זה כולל את דברים כמו אריחנפין ואבא ואמא, שהם מלאים אור יחסית אלינו. עכשיו תתאר לך איפה אנחנו נמצאים בכל הצמצומים האלה. אנחנו, מה שאנחנו קוראים עולם, זה איפשהו על יד הרגליים, שזה לא אור ולא כלום. אני סתם, איך להגיד, אני...
קשה לך עם השפלות של העולם?
אני מתפשט ככה לכיוונים שלא נוגעים בכלל לחוויות. אתה מגבלת אותי לחוויות ממנית.
לא, אבל אפשר להתייחס לזה. אבל אם נגיע רגע לנושא של התוכן, בוא ניגע בזה קצת. אז אתה אומר, אבל רק אם אני אסכם שזה, היית באמצע להגיד שאחרי זה הבנת שיש פה משהו אחרי הפאנלים, והיום אתה מבין שיש פה משהו רחב, אבל אתה לא, כאילו זה משהו ש...
יש לי כמה סופרים ומזכירים לענייני מניטו, שכל פעם שאני אומר משהו, אז הם אומרים, מניטו אומר, ואז הם שולחים לי את החומרים, ומזה אני, זה מעניין שהוא השפיע על אנשים שהם ממש בונים את העולם שלהם עליו, והם לא צרפתיים, והם לא אפילו צברים, הם רוסים נניח.
אלנה.
כן. היא פשוט חיה בתוך זה.
כן, יש לו משהו מאוד, אני גם חי בתוך זה, יש לו משהו מאוד מאוד שואב, אפשר לומר. זה משנה כוללת שאתה יכול למצוא בה לכאורה תשובות להכל. ככה אני מרגיש.
הדבר היחידי שחסר לי שלא מופיע בו במפורש זה ההתנסות האישית לגמרי. זה הרבה יותר פילוסופיה והכל. נעמיד את הכל על דני מחשבה.
החוויה האישית שלו?
החוויה האישית של האדם. זאת אומרת, בתור אחד שעבר את החסידות, אז אני כל דבר שאני לומד בקבלה, מה זה צמצום ומה זה מוחין ומה זה זה וזה וזה, זה ישר מסתדר אצלי, ואיפה זה מבחינת העולם הפנימי שלי והדרך שלי. וזה לא סותר את זה שזה גם המבנה של כל העולמות, אבל התרגום הזה אני קיבלתי אותו, ואני חושב שכולנו, היות והחסידות הייתה כבר בעולם, אז היא משאירה את המורשת הזאת לכולנו. ואצל מניטו זה לא ממש, זה לא ממש בולט.
נכון, אבל זה קיים. זאת אומרת, יש שם, אם מחפשים בין השיעורים, זה נמצא. זה ממש שהוא כן קיים. אולי באמת הוא פחות בולט מאשר בחסידות, כמו שתיארת. אבל הוא קיים, אני לא יודע מספיק להתייחס את זה, אבל יש לו את זה שם. זה הרבה פעמים זה בין השורות, גם דברים שהוא מדבר על עצמו, אבל טוב, אני אראה לך בהזדמנות, יש דברים מאוד מעניינים על זה שום, אולי אבל כן, אולי הוא פחות שם על זה דגש. תראה, אולי אם נתייחס לתוכן, אני רוצה רגע לשאול, הוא מדבר שם הרבה על הזהות העברית, ואנחנו נמצאים היום, אתה גם התייחסת אל העולם הזה של עולם פוסט-מודרני, של פוליטיקת זהויות, ש... שאנחנו נמצאים היום במין שדה קרב של זהויות, אפשר לומר? הגדרתי נכון?
אנחנו נמצאים בעולם שבו הזהות התדרדרה לזה שאין לה שום דבר חיובי משל עצמה, אלא כל מה שיש לה זה הרגשת הכיפוח. איך אני צריך לדרוש מאחרים, מה אני צריך למצוץ מאחרים בשביל לצאת מהכיפוח. וזה בדיוק ההפך מזהות אמיתית, שהיא מלאה תוכן, היא מלאה משהו חיובי.
אז מה יש בזהות העברית שיכול לתת מענה לבלבול הזה?
רגע, אני רוצה להתחיל מהזהות הספרדית.
אוקיי.
הזהות הספרדית שאני שולח אליה אנשים מקופחים מעדות המזרח, אני אומר, תראו בן אדם ספרדי שיש לו מה לתת, שיש לו מורשת, שיש לו משהו חיובי. זה רחוק מדעתו ומההוויה שלו בכלל לחשוב שהוא מקופח במשהו.
נכון.
מי יכול לקפח אותו מדבר שהוא הרכוש שלו והמרכז שלו והנשמה שלו? וכגון דה, אני חושב שגם הזהות העברית זה הזהות של אדם הראשון, זה זהות פחות או יותר שהבורא נתן לאדם. זה מלא תוכן. זאת זהות מקורית, אמיתית.
ואנחנו היום...
המילה פוליטיקת הזהויות רק משתמשת באותה מילה, אבל למעשה היא נמצאת בעולם שאין בו זהויות, כל הזהויות מחוקות. אז בן אדם מנסה להיצמד לאיזשהו ייחוד כלשהו משל עצמו, על ידי זה שהוא רואה מי רוצה לשלול ממנו משהו, מי רוצה, מי כאילו מתקיף אותו, מי כאילו מדכא אותו, וזה כל מה שיש לו לעשות, להילחם כל הזמן. זה ממש לשאוב את האור האלוהי לסטרך. המלחמות האלה.
כן, ואיפה מה שנגיד ראית בו בזהות העברית? מה, רק שמלאה תוכן, מה אנחנו, זאת אומרת, השאלה היא כזאת, אנחנו היום במאה ה-21, אני חי ב-2021, מה אני יכול לשאוב מהזהות העברית שייתן לי מענה לבעיות הזהותיות על פי הדברים? יש שאומר לכם בפגישה על פי הדברים שאתה רואה עכשיו.
תראה, יש משהו שהוא הזהות המקורית של ישראל. אז אפשר לקרוא לזה כמו שהרב קוק, הוא לא מזכיר את המילה העברית, הרב קוק קורא לזה כנסת ישראל. שכנסת ישראל היא השואבת ישירות את אור הקדוש ברוך הוא. היא מקבלת, היא הנקבה, היא הנוקבה, היא מבחינה מסוימת היא זהה לשכינה. ולא לכל אחד אני יכול להגיד, מפני שזה דברים שהיום האיש, הבן זמננו, לא מבין על מה אתה מדבר בכלל.
מבחינת המושגים?
מבחינת זה נראה לו דברים תלושים ותלויים באוויר ומילים בלבד. שאתה אומר שכנסת ישראל היא למעשה היא או השכינה או פנימיות השכינה או משהו כזה שהוא הזהות האמיתית שלה הוא הקדוש ברוך הוא, כן? זה דברים שהיום אי אפשר להגיד אותם בכלל.
נשמע סינית קצת, כאילו, המושגים הם מושגים שהם...
אבל זה העולם של הרב קוק.
כן.
שכנסת ישראל, זאת אומרת הקולקטיביות, זאת אומרת הרוח הקיבוצית של עם ישראל, היא הזהות שלה, כלומר, המילוי שלה, ההוויה שלה, היא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה מסביר את כל את כל ההיסטוריה שלה, את כל מה שעבר עליה, זאת אומרת, גם הדברים הטובים וגם הדברים הרעים, וזה באמת מה ש מסביר את הכל. אבל זה לא מספיק שזה יסביר, צריך גם לחיות את זה. זאת אומרת, צריך גם להיות את זה. אז זה מאוד מאוד יסודי לרב קוק. ובן אדם שהנשמה שלו היא בעצמה נהיית איזשהו זהותית לכנסת ישראל, אז הוא פנוי לקבל את כל הברכה הזאת, את כל האינסוף הזה. על ידי זה שהוא מתחבר, מתאחד עם הנשמה הזאת. עכשיו זה נדמה לי, זה בדיוק מה שהרב, מה ניתוק קורא העבריות. זה אותו הדבר. זה הקשר עם הנשמה המקורית של העם הזה, עם ישראל, לפני שהוא גלה והצטמצם, הקשר המקורי עם הקדוש ברוך הוא שבחר אותו מכל העמים. נדמה לי שזה גם אצל בניתו ישראל, זה הזהות המקורית. ישראל שזה השם השני של יעקב.
לא, ישראל זה זהות עם העברי. השם ישראל ניתן לעם העברי. זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת שונה.
אחר כך התחלה ההתפצלות הזאת בין ישראל לחוד ויהודה לחוד. זה דבר יותר מאוחר. בהתחלה בני ישראל.
לא, לא.
מי יוצא ממצרים? בני ישראל, נכון?
נכון, נכון, נכון.
בני ישראל, ולא כתוב שם עם ישראל בשום מקום, וכתוב בני ישראל.
כן, אני יותר הבנתי מהדברים שהוא אומר עד היום, שהשם ישראל הזה זה מין שם כזה, הרטילאי, כזה אידאי כזה, שצף לו בחלל ומתלבש על על העם שיכול לקבל אותו. העם העברי קיבל אותו, ויהודה זה צמצום של העם העברי, אולי פחות ישראל, אבל כן, זה אותו עניין. אוקיי. אומר שם שצריך לחדש את לימוד התורה, וזה הייתה גם מטרה של הבית מדרש שלכם. לעשות פה איזשהו חידוש. הוא קורא שם ממש למהפכה. אתה קראת על זה גם בהקלט המהפכה. איך אתה רואה את הדברים שלו עכשיו? על איזה מהפכה בדיוק דיבר? כלומר, איך זה בפועל אמור להיות מיושם? החידוש הזה בלימוד התורה.
אין לי מושג. אני יודע שאני מכיר הרבה אנשים צעירים שמרגישים עכשיו את אותו הדבר, כל אחד בפינה שלו ובזווית שלו, שצריך להתחיל ללמוד את התורה באופן חדש, והשאלה והפחד היא, אם כל אחד לומד באופן חדש, אז למה שזה לא יהיה איזה מין רפורמה, שכל אחד יעשה מה שבא לו בראש, כמו שבאמת קרה עם הרפורמים. זה צריך להיות איכשהו גם מעוגן בכל המסורת, ובכל זאת חדש. עכשיו, אצלו זה היה קל מאוד, מפני שהוא גדל עם המסורת, והוא חי את המסורת, והכל אצלו זורם בדם. רק שהוא עושה חדש, זה לא עושה חדש
כן, זה חדש
על גבי... שלא יודע את המסורת. כי חדש שלא יודע את המסורת, זה לא קונץ. זה שום דבר. יש יותר מדי כאלה. אתה רואה שם, במיזם 929, שמתחילים לדבר על על התנ״ך, הם פשוט לא יודעים מה שהם מדברים, וזה... כל אחד רואה מהרהורי כוונו הוא. אבל מי שיודע את הכל ובכל זאת רוצה להתחיל מחדש, אז על כוחו שזה מתלבש לו על כל המבנים שקודם, אבל כל המבנים שקודם כבר לא תופסים מקום מסתיר את ההתחדשות, אלא הם תופסים מקום של כלי, שהוא כלי לאיזה אור חדש. אני חושב שזה מה שהיה אצלו. אני לא בטוח שהוא אומר את זה תמיד באופן הכי ברור, הוא מרגיש את הצורך הזה. הוא גם מבחינה מסוימת עושה את זה, אבל הוא גם אומר את זה בתור סיסמאות, שבית המדרש הישן הוא של נניח של לוויים, או של רבנים, או שזה תורת הרב ולא תורת האב, או שזה... הכי גרוע שזה נצרות, כל מיני דברים כאלה, אז אתה אומר לו, נו, אז בסדר, אז מה כן? אז הוא עושה את מה כן. הוא פשוט הוא אומר לך, לפי מיטב יכולתו, כל מה שהוא אומר, זה הצורה החדשה של לימוד.
על מה דיברתם בשיחות ביניכם?
מתי? מי?
אם אני טוב, לפני ה...
לפני? זה היה גם כן ש... לא זוכר.
אתה לא זוכר?
אני זוכר שגם כן הוא תפס כל מיני גמרות והראה לי שאברהם היה אב בהתחלה לארם ואחר כך אב לכל העולם כולו. זה היה בסגנון הזה שהוא דיבר דברים הרבה יותר קלים להבנה, לא ענייני ה... גמרא. גמרא זה מאוד קשה, אתה צריך בהתחלה ללמוד את הגמרא הזאת ולשלוט בה, ואחר כך רק להבין את ההערות החדשות שיש לו. אבל עם אברהם ואברהם זה הרבה יותר מיידי והרבה יותר קל. אז אני זוכר שאנחנו דיברנו על הדברים האלה. לא דיברנו שום מדבר אישי, אל תחשוב שכל אחד התוודע את העניינים אישיים שלו.
הבנתי. אני מנסה לחשוב מה עוד, כי תראה, זה הקלטה מכוננת באמת, והדברים שלו מכוננים, ו...
אני לא יודע, אני פשוט, אני כל כך הייתי מאוכזב מזה, שעכשיו שאני ראיתי את זה. ראיתי שלושה אנשים שכל אחד מהם הוא בין 40 פלוס, זאת אומרת, יש להם כבר איזה עולמות משלהם, בנו איזה סינתזות משלהם, ו... בכל זאת, מה שהוא אומר מבלבל אותם, מתחילים להילחם כל אחד על שלו, ואין שם שום דבר, אני לא מצליח להבין את כל הבלבול הזה. אני לא מצליח להבין בדיוק, רק הצלחתי להבין פחות או יותר מה שאני, למה אני מקשה מה שאני מקשה, כי באתי עם הסינתזות שלי. אז למה זה מכונן, אתה חושב? כי הוא עושה בפעם הראשונה איזשהו מין סיכום של מה שהוא מאמין.
לא, אני עדיין לא יודע בוודאות, לא יודע להגיד לעצמי מה הוא בדיוק מכונן שם, אני רק יודע את זה. אני חושב שזה, אבל מורכב מכמה גורמים. הגורם הראשון זה שאתם הייתם שלושתכם ברמה גבוהה.
כן, גם הצגנו לו התנגדויות, בדרך כלל כשהוא גם קהל, אז זה קהל לא ברמה ולא במצב אישי, שיכול בכלל להציג התנגדויות. כי אנשים מתחילים, שומעים מה שהוא אומר, וזהו.
כן, פה אתם עוד הקשתם עליו, וזה הוציא ממתוכו.
כן, או.
הרבה, זה. גם זה. לא רק חידושים, אלא גם יותר אולי, לא יודע, אולי דיוקים, אולי, אולי, זה היה ברמה יותר, זה היה שיח ברמה גבוהה, שכל השיח שלו ברמה גבוהה, אבל האינטראקציה ביניכם, הובילה את זה למקומות שאני לא, שלא ראיתי, זה גוונים אחרים שלא ראיתי בשיעורים אחרים.
כן.
זה מין מנגינה, אם את מוזיקה, היא מנגינה קצת יותר, שיותר חודרת לנשמה. אבל אני באמת לא יודע להסביר מה יש שם, ולכן גם אני מנסה לדבר איתך, אני גם רוצה, עוד מעט יעבור אצל הרב דוב, לראות אולי, מה יש שם איזה משהו.
היית אצלו כבר?
עוד שבועיים.
מה?
עוד שבועיים. אתה רוצה אני...
מעניין מה הוא זוכר מזה.
אחרי זה גם ראיין אותו שוב, שנה לפני מותו, דיבר איתו על לימוד קבלה. בעבר, בהווה.
כי רב דוב בעצמו יש לו איזה מין מהלך משלו, הוא יסד איזה מוסדות, משהו שנקרא בית אב, והוא מנסה, אב זה ראשי תיבות אליעזר ברקוביץ', זה האבא שלו. ומנסה לסלול דרכים חדשות דווקא בלימוד הגמרא.
נכון, נכון. העניין שאצל מניטו היה את הצד של לימוד הגמרא, אבל זה, כמו שאני ראיתי, זה היה, הוא אמר יפה בהקלטה, הוא אמר ש... אז אליעז, דוב שואל אותו, רב דוב, אתה רוצה בעצם שנראה את, את התורה דרך העיניים של אביי ורבא? והוא אומר לו, לא דרך משה ואהרון.
עוד מה?
הוא אומר לו, דרך, משה, דרך העיניים של משה ואהרון. זאת אומרת, אתה מבין, אצלו זה היה זה חלק ממשהו יותר גדול אפילו. זאת אומרת, לא רק הגמרא. תראה, הרב אורי שרקי מלמד הרבה מהדברים שלו היום, ואפשר לקלוט את הגודל הזה דרך הדברים שלו. אני מעניין אותי פשוט לחזור למקור ולראות מה קרה שם. אגב, עוד שאלה שקצת הטרידה אותי, אבל זה אולי אתה גם תוכל לענות, כי דיברנו על זה פעם. היחס שלו לחרדים בהקלטה, ציבור החרדים, הרבה הסתייגויות. באופן כללי הוא מאוד הסתייג מהשקפה החרדית, אני אומר בכוונה השקפה לאן שיובילה. איך אתה היית עם זה?
איך אני מה?
איך אתה עם זה? עם ההסתייגות הזאת? זו שאלה ראשונה, שאלה שנייה. מה, למה לא, כאילו, לא היה גם דברים בחילונות שהפריעו?
לא היה גם מה?
דברים בחילונות שהפריעו, אולי דיברתם על זה?
הפריעו מה?
הפריעו למניטו.
ראשית כל, בנוגע לחרדים, העמדה שלי היא מצד אחד מאוד מאוד מבינה אותם. זאת אומרת, אני, למשל, בכל פרשת הקורונה הזאת, אני מאוד מרחם עליהם. מפני שיש עיקרי אמונה. שמאשם כל המחלות והכל, והוא ירפאנו, זאת אומרת, קיים אצלם הרצון אפילו לעבור קשיים לשם הקדוש ברוך הוא, אפילו לחלות. אין להם את ה... יש מעניין כזה, ניתנה רשות לרופא לרפא לשמור שמירת הנפש בסדר, אוקיי, אבל זה תמיד נמצא בשיקול יחד עם עם הנכונות להשליך את יהבך עליו. זה מאוד עדין. ואילו החילונות, זאת אומרת, כל החמודים שהרב מניטו כל כך אוהב אותם, התנפלו עליהם התנפלות רצח, בתור אוכרי הציבור ואוכרי ישראל. כל היוספים והבנימינים האלה כאן, שהיו אמורים להיות העברים החדשים ולשאת את ההתחדשות, אז פיתחו בינתיים איזשהו שנאת דתיים כזאת, באופן שכל התקשורת והרבה הרבה זרועות של השלטון הם למעשה מפיצים הסתה וסתנה כלפי החרדים. ומצד זה יש לי סימפתיה אליהם, ואני מאוד מאוד מרחם עליהם, מה שקורה להם עכשיו. דרך אגב, גם הציבור הדתי-לאומי לא יוצא נקי מהשנאה הזאת. גם אותו ממדרים בתור פירוט בורשים וכל מיני דברים כאלה. זה מלחמה נוראה יש כאן. לכל דבר שהוא שם השם נקרא עליו. אם בצורה השחורה ואם בצורה הסחוגה. כל דבר כזה הוא, איך להגיד, הרוחות הלא בריאות שעם ישראל נושא איתו, זה שהיה אמור להיות היוסף, זה שהיה אמור להיות הבניינים, למעשה, בנימין הוא למעשה נושא איתו המון המון רוחות רעות של הכחשה עצמית, והוא מתנפל על כל דבר ששם השם נקרא עליו. אז זו התפתחות שהיא פוסט הרב קוק, והיא אחרי מניטו למעשה. זו התפתחות חדשה. ולכן העמדה שלי היא לא כל כך אנטי-חרדית, אם כי אני ממש מחוץ. אני לא עברתי אותם, לא עברתי אותם בשום אופן. לא עברתי שום דבר מהם. אני לפעמים הייתי הולך לאיזה מקווה שלהם לטבול, ואז אני הייתי נדהם מההידרדרות של הגוף שלהם. זאת אומרת, הצד הגופני שלהם הוא כל כך חולה, הוא כל כך לא בריא. זה לא פלא שהם חולים ותופסים, אני לא יודע מה, קורונה וכל דבר. הם לא קמים מהכיסא, הם לא עושים ריצה, הם לא עובדים בגן, הם לא שום דבר. אז אני לא, לימוד זכות שלי עליהם הוא מרחוק. אני לא שם. אני, היות ואני באתי ממקום החילוני, אז אני פתוח מאוד לכל מיני ענייני יוגה ומדיטציה וגוף ודברים כאלה. אז יכול מאוד להיות שאני, בכל אופן, אני מאוד נבהלתי מהצורה שמניתו מתייחס אליהם. ערב רב וערמים וכל מיני דברים כאלה. אבל זה אולי אני נבהלתי מפני שאני סתם ילד טוב. יכול מאוד להיות שזה צריך להגיד דברים כאלה. שרק מתוך זה צומחים כל מיני בירורים. הרב קוק למעשה מאוד מאוד החליק את הדברים.
כן.
ובאיזה מקום אחד או שניים אתה יכול לראות איך שהוא כתב שהיישוב החדש לא יכול לסבול את המבטים הנפחדים ואת החולשה ואת הזה, כן. אז הוא כותב את זה מקום אחד או שניים. אבל בשאר המקומות הוא מתייחס אליהם בתור הציבור הכשר והיראה השם וכל מיני דברים כאלה. ומה שהם עשו לו יראה השם האלה והציבור הכשר הזה, מה שהם התאימו אותו הגיהנומים שהוא עבר מהם, זה לא מופיע אצלו. הוא אומר באיזשהו מקום בלשון נקייה, ואתה תבין מה שאתה רוצה, הוא אומר שאם קאט אחד או קבוצה אחת מדברת את כל דבריה תמיד בחמת זהב, תדע לך שזה מעצירת היצירה, מהיעדר היצירה אצלם. עכשיו אני יודע, אני יודע שהוא הכוונה שלו לחרדים.
אנחנו צריכים לדבר על זה, על אומנות, אבל הסגנון של השיח הזה, של אמרת שיכול להיות שצריך אותו בשביל הבירור, זאת אומרת, אמירת האמת בצורה של עיקוב הדין את ההר.
כן.
אתה חושב שזה נכון? בדרך שבה זה נגיד נעשה, מניטו, הוא אומר את ה, הוא אדם מאוד אמיתי, הוא אומר את הדברים הרבה כמות שהם, גם אם בעדינות או בהומור. אבל אתה חושב שהדרך
הזאת, זה שלא. כן. גם היום יש אנשים כאלה שאומרים, למשל הרב גינסבורג אומר שלא צריך לפחד להרגיז. בסדר, תרגיז בכן, אבל זה בסדר להרגיז.
אתה חושב ככה?
אני לא, אני טיפוס אחר, אני אמרתי לך, אני לא בנוי בשביל להרגיז בכלל. אבל יש במיעוטו יפה כנראה של הדבר הזה שאתה אומר את האמת שלך, נאמר, בצורה ברורה. ולא, עכשיו אצל הרב קוק זה לא היה מעדר, האמת שלו הייתה באמת, באמת כנקודה שכוללת את הכל, ולכן לא נכנס לאימות עם שום דבר. אבל במציאות, ככל שאתה יותר מתקרב למציאות עצמה, הדברים כן מתקיימים בדרך של סתירות וסתירות והממוצע ביניהם, זאת אומרת, הסתירות והיישוב שלהם. אתה לא יכול להתקדם בדרך הכוללת הכל. הקדוש ברוך הוא עצמו לא מתקדם ככה, הוא מתפרט ומפרט את עצמו לכל מיני גורמים שמתאמים. נלחמים אחד בשני.
מה ביחס אל ההתחדשות של האומנות העברית? דברים שנגיד עכשיו קראת ממנו ובאופן כללי, מה אתה חושב?
אני חושב שיש בזה הרבה, זאת אומרת, הוא גם כן בא שם עם איזה רעיונות מאוד 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 יפים וחדשים, שלא אי אפשר כל כך להבין למה הוא מתכוון, אבל זה... אני חושב, עכשיו שאני קורא את זה, אני מבין אותו ואני קצת מסכים איתו.
לגבי איזה סעיפים?
לא הסעיפים, לא סעיפים. החזון הכללי שלו, שחלק מההתחדשות זה גם האמניות. חלק מההתחדשות הזאת זה שכל אחד, כל אדם או כל שבט או ישחזר לו את הדבר המיוחד שלו, המקורי שלו. ואני חושב ששלמה בר הבין אותו יפה.
כן, יש ביניהם
במקום אחד הוא אומר שאם יש דבר שלא מסתדר אחד עם השני, איזה כל מיני דברים שאין להם השלמה הדדית שהם נשארים בשונות שלהם, וכאן הוא אומר משהו שאתה מסמן אותו בשלוש נקודות, ואני שמעתי את זה בהזדמנות הקודמת, אז הוא אומר שם פוג. פוג זה פוגה. פוגה. אז זה מבוסס לגמרי על אי-הבנה. שיש שני קולות שאינם משתלבים. משתלבים ועודך. מי שאומר שבפוגה הקולות לא משתלבים ולכן זה עבודה, זה לא בשבילנו. בשבילנו זה רק הייחוד, הפוג הזה הסמל של הייחוד. אבל זה נקודה קטנה. פוגה, אתה יודע מה זה פוגה? אני יכול עכשיו להתחיל לנגן לך מה זה פוגה.
אפשר.
פוגה. יש נושא. ויש...
Thank you.
כאילו בורחים אחד מהשני, אבל יחד עם זה משלימים אחד את השני בצורה נהדרת, ככה שאיזה מורה אמר לו שם שיש משהו במוזיקה ערבית שלא צריך לשמוע אותו מפני שזה משפיע לרעה על הנפש, זה מפרק אותה לכל מיני יסודות שלא מסתדרים אחד עם השני, וכמו בפוגה, וכמו לא הצלחת להבין, שהוא אמר פוג, זה פוגווה, פוג. זה המשל לא נכון. מה זה המוזיקה הערבית שלא צריך לשמוע אותה? אין לי מובן, אין לי מושג. אבל מה זה פוגה אני יודע טוב מאוד. וזה לא משל לדברים שלא מתאחדים, אלא להפך, דברים שמתאחדים, את זה אפשר להעלות לאוצר היהדות. בסדר גמור, זה משל לאחדות. ייחוד המידות.
ומה אתה אומר שם? יש שם אמירה מאוד מעניינת על שיר. אני לא יודע מה לעשות עם האמירה הזאת. מישהו שואל את אותו על שיר, והוא אומר שם שהוא חושב ששיר יפה, זה קשור כבר לקבלה מעשית. מה הכוון לפי דעתך? איך אתה רואה את זה?
אני לא יודע, אני צריך לעבור
את זה.
אין לי מושג. יש משהו מסתורי בכל העניין של המוזיקה. באים אליי לשאול אותי, כי המוזיקה זה הדבר היחידי שאני באמת מבין בו. כל היתר אני חובב. אז באים לשאול אותי מה סוד המוזיקה. אז אני אומר שאני אוהב מאוד לדבר על מוזיקה. אני ממש אוהב לדבר על אודות מוזיקה. ולהסביר קצת ולהבהיר. אבל כל הדיבורים שלי הם מסוג כזה שהם רק מגדילים את הפלא. זאת אומרת, אתה לא תצא מכאן עם יותר הבנה יוונית כזאת שתצמצם את הפלא, שעכשיו אתה כבר לא מתפלא כי הכל מסתדר לך בראש, אלא תצא מכאן עם הבנה כזאת שעוד מגדילה לך את הפלא. עכשיו אתה הולך בתוך פלא הרבה יותר גדול.
אוקיי. Okay.
וזה לפי דעתי הדיבור הנכון על אודות מוזיקה. כמו שלהבדיל, השל, כן, אברהם יהושע השל, הוא אומר שהבית של הנבואה זה בתוך הפליאה. הוא אומר שהראש היהודי הוא גדל, אוהב את הפליאה, את ההשתוממות. מה רבו מעשיך, השם? כולם בחכמה עשית, מה גדלו מעשיך? אתה חי בתוך הפליאה ואתה לא, היווני משתדל לצמצם אותה ולהגיד, יש כוח ופועל, יש עצם וזה, ובסוף אתה כבר לא מתפלא על שום דבר, כי הכל מסדר לך בתוך השכל.
כן, זאת אומרת, לקחת את השקיעה ולהפוך אותה לזוויות של כדור הארץ והשמש.
זה כבר בגלגול, כן, זה כבר בגלגול המודרני, ועוד יותר גרוע למדוד אותה, ואז אתה יודע בדיוק כמה, בקשת למשל, אתה לא מתפלא כבר על הקשת, אלא אתה יודע שזה פשוט השתברות של האור הלבן לשבעה אורחי גל שונים, מפני שהטיפות של הגשם זה כמו פריזמה, זה מין שרה שמפרקת אותם לשבעה חלקים, וגמרנו, אין פלא ואין ברית ואין שום דבר.
אז מה זה מוזיקה?
אז אני אומר שהדרך הנכונה ללמוד פיזיקה, זה כשאתה לומד את הצד המתמטי של זה, זה רק מגדיל לך עוד יותר את הפלא. זאת אומרת, איך זה שבתוך כל ה... קרני הרוב האלה והשבירה שלהם, שזה לכאורה מתמטיקה צרופה, איך נכנס הפלא בתוך זה? זה ממש, אני אתן לך דוגמה במוזיקה. זה 440 רטיטות בשנייה. כן? זה 440 רטיטות בשנייה אפשר למדוד. כן? עכשיו זה... זה 880 רטיטות בשנייה. זאת אומרת, זה בדיוק פי שניים רטיטות מזה. אז אני שואל אותך, איך זה שדבר כזה נפלא שנקרא אוקטבה, של אותה המספר. וזה כשני שליש. וזה 1 ל-4. 1-5. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן צד מתמטי מדויק. אז איך זה שזה גם יפה? זה פלא עוד יותר גדול. לפני זה שלא ידעת כלום, אז ידעת שרק זה יפה. עכשיו שאתה יודע שזה גם, שזה יחד, יש לזה איזשהו יחס מתמטי כל כך מדויק, פלא עוד יותר גדול.
טוב, הבנתי.
זאת אומרת,
זה שומר את החיות
הבסיסית. ההסבר הנכון גם של הפיזיקה, האקוסטיקה, זאת אומרת, תורת המוזיקה מהצד האקוסטי, מהצד הצלילי, זה גם כן חלק מהפיזיקה, זה אחד מהחלקים של הפיזיקה. אז ככה היה צריך ללמוד פיזיקה בבית הספר. בתור ההגברה של הפלא.
זאת אומרת שהצד הטכני הוא לא סותר את ה...
הצד הטכני הוא רק מגביר את הצד של הפליאה. זה אותו הדבר, הביולוגיה למשל. אפשר היה ללמוד את הביולוגיה בתור פלא. איך זה שבתוך כל המבנים האלה המדויקים של החלבונים וזה, איך נכנס בזה החיות האלוקית, כן, ש...
זאת אומרת, אתה רוצה להשאיר את השלם, אתה רוצה לראות איך הוא מחולק, ובו זמנית להשאיר אותו שלם. זאת אומרת, איך האורגניזם, למרות שהוא מחולק לפרטי פרטים שאפשר לפרט אותם לעד למתמטיקה, הכי מתמטיקה.
כן, כן. איך השלם הזה חילק את עצמו בצורה כזאת, אז... שהיא כל כך מדויקת עד לפרטים הכמעט אחרונים, תכף אני אגיד למה אני אומר כמעט, עד לפרטים הכמעט אחרונים, ויחד עם זה הוא נשאר שלם. למה אמרתי כמעט? מפני שלא צריך לחלק כל כך הרבה.
זה אינסופי.
יש עניין שאתה מגיע, ברמה מסוימת אתה מגיע לאטום, אז גמרנו, אתה לא צריך לחלק יותר. כי מבחינת הביולוגיה מספיק להגיע לאטום. עכשיו, מה עושה הבן אדם? הורג את הדבר החי. והופך אותו בחזרה לאלמנטים המתים שלו. כלומר, פחמן וכל מיני הדברים האלה שנמצאים באדמה. ואז הוא ממשיך לפרק אותו. אז הוא מגיע, מגלה שיש לו לא סתם, יש פרוטון ונייטרון ואלקטרונים מקיפים אותו בעיגול. יפה. זה נחמד מאוד בשביל מת. חי כבר, זה לא מקיפים אותו בעיגול, זה האלקטרונים עושים כל מיני, הם מקשרים בין כל ה... אתה יכול לחזור לרמה של האטום. לא, אבל אנחנו מחלקים. אוקיי, אז השכל מחלק את זה, את האטום, הוא מחלק את זה לפרוטון, נטון ואלקטרון, אז הוא מגיע, הוא מגלה שזה לא הכל. מפני את אלה עצמם, את גרעין התא, את הפרוטון והנטרון, שלפעמים זה כמה פרוטונים וכמה ניטרונים, והמון אלקטרונים והמון קליפות, אותם בעצמם אפשר לחלק. ואז הוא מגיע למבנה של גרעין התא, ואז את זה הוא מחלק. למה אתה מחלק? מה יש לך? אתה תפוס. תפסיק לחלק. לא. אז הוא מגיע ומחלק את החלקיקים התת-אטומיים עצמם, הוא מחלק ומגיע למשהו שנקרא קוארקים. שכבר אי אפשר ממש, הם לא נפרדים מהשלם, אבל הם כן נפרדים, יש 6 קוארקים. אני אומר, באמת, צריך להשפז את האנשים האלה. הם נקראים מדענים, אבל זה לא משרת שום דבר. זה פשוט לא, מספיק לחלק, מספיק. ולאחר הם מחלקים את זה, וכל פעם שהם מחלקים משהו, הם חושבים שהעולם בנוי מאבני הבניין האלה, שמצטרפים אחד לשני ובמקרה עושים את החיים. לא, החיים זה השלם שמחלק את עצמו כמה שהוא צריך, אבל כמה שהוא צריך ולא יותר. זהו, זה היה סתם. אז איך נכון ללמוד פיזיקה וכימיה וביולוגיה? רק בצורה שאתה מבין מה זה משרת בשלמים הכי...
אתה יודע, אני לוקח את כל מה שאתה אומר עכשיו, אני שואל את עצמי אם ככה, צריך לחדש את לימוד התורה, ואת זה מה שהוא מדבר. זאת אומרת, לראות איך כל פרטי הפרטים, לא רק של ההלכות, אלא כל הגוונים שהתורה מתפרטת אליהם, כל הזרמים, כל הדברים, כל הכוונות, לנסות לצרף אותם לחלק שלם אחד.
לשלם האחד, כן.
לרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם.
אני זוכר שאני הצעתי את זה בתור תוכנית לימודים לכמה ישיבות. ואף אחד לא רצה לשמוע.
מה זה הייתה הצעה הזאת?
פעם אחד הצעתי את זה בקדומים, לעשות מסלול נלווה לישיבה עצמה, לעשות משהו שילמדו ככה, פיזיקה וכימיה וכל מה שמרכיב את העולם, ואיך שהכל נובע מהקדוש ברוך הוא שמחלק את עצמו, זה צריך להיות מקביל למושגים בקבלה. ולא קיבלו. הלכתי למשהו שנקרא המכון הטכנולוגי, שזה נקרא מכון לב פעם.
כן,
נכון. והצעתי וקיבלו את זה אפילו. וניסיתי להרכיב שם תוכנית כזאת. וזה בסופו של דבר לא הצליח, כי אני הייתי אמור להיות המורה היחידי, ולא היה לי מורים למקצועות לחלק אותם. זה היה מאוד מאוד מעניין למה זה התמוטט. אבל לא הצלחתי לעמוד בזה. מה שאני רוצה להגיד, שיש דרך ללמוד את כל המדעים בצורה שתומכת בתורה. אני זוכר שהרב של הישיבה אמר לו, תראה, מה שאתה אומר זה כל כך מעניין, שאף אחד לא יתעסק עם הוויות באביי ורבא. אם זה כל כך מעניין ללמוד את מה שאתה אומר. אז אמרתי, כן יתעסק מפני שזה מכוון את זה בסופו של דבר. זה מכוון את התלמיד ללמוד. בקיצור, זהו, זה היה המחלוקת שלי עם בית המדרש שם, שהם רצו להמשיך, זה היה בית מדרש קצת חרדי. שיש להם את הדרכים שלהם בלימוד. אתה לומד ואחר כך אופטיקה וכל מיני דברים, המון תלמידים של מניטו יש שם, שמלמדים במכון הזה של מכון בן עזרא. אז הם מתלמדים בצד הטכני. ואילו הצדה של בית מדרש, זה שם החרדי לגמרי היה. משהו כזה, כי התורה עם דרך ארץ, היקים האלה, הם היו כאלה, מבחינת התורה שלהם, הם היו די חרדיים. תורה עם דרך ארץ. תורה היא כמו שהיא, ודרך ארץ זה גם כן. אז מנטו לא היה מסכים לתפיסה כזאת. טוב.
מקסים, בורק.